אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', בעמוד נון זין, אות י'. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות. תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ב', עמוד נון זין, אות י'. עולם האצילות הוא ממסך דבחינה ג', ועל כן הוא חיצוני לאק, שהוא בחינה ד'. ומסך שבכלים שבעולם האצילות אינו אב כל כך כמו מסך שבעולם אק, כי אביות שבמסך דאצילות היא רק בחינה ג', ולפיכך עשר הספירות דיושר דאצילות אין קומת כל אחת יותר מקומת חוכמה, והן חסרי כתר, ונבחנות על כן לשפלות בערך עשר הספירות בקומת כתר שבעולם אדם קדמון. ונבחנים לחיצוניים בערך עשר ספירות שבאק, כי אביות דבחינה ג' היא חיצונית לאביות דבחינה ד', וזכות וחיצוניות היינו אחם. ועל כן נעשה עולם האצילות לבוש, שפירושו חיצוניות המלביש לעולם האק הפנימי ממנו.
שאלות בבקשה. אין כאן להוסיף כל כך לי. בהשתלשלות מאינסוף אחר הצמצום, מלכות די אינסוף, עושה זיווגים לפי כוח האור שמלא אותה, לפי כוח הבושה, מה שהיא הרגישה. אז משני כוחות האלו המנוגדים, שזה ממש סגרה את עצמה מלקבל לעצמה, וכל הפעולות שלה אז היא מחליטה שיהיו רק בעל מנת להשפיע, עושה בעוצמתה ממש המלאה מה שהיה לה באין סוף, עכשיו פעולות ההשפעה. לכן העולם הראשון וחמישה פרצופים חייבים להיות בו, כי הסדר הוא כך במבנה המלכות עצמה, שורש א' ב' ג' ד'. לכן יוצאים לנו חמישה זיווגי דעקה, שהם חמישה פרצופים, גלגלת הפסק מבון, וכל הפעולות האלו הם נקראות חמישה פרצופי עולם אדם קדמון. זהו, בזה האביות הגדולה ביותר היא בעצם ממשה את עצמה. מה קורה הלאה? אנחנו לומדים אתכם לא כאן, אלא במקום אחר, שחייבת להיות התחדשות ברצון לקבל אחרי זה, שבעצם רצון לקבל בזה גמר את פעולתו, ונשאר לו עוד חלק גדול שהוא לא יכול לממש אותו בלקבל מעט להשפיע, אני התגלגלת. ואז יש לנו השתתפות בינה ומלכות, שעל ידי זה ממשיכים לטפל בנאי דאק, אבל במידה לא כמו שהם, מבחינה דלת ממש, אלא בבחינה יותר קטנה, שבהתקללות מלכות בבינה. זאת אומרת, עד כמה שמלכות יכולה להתרשם מהבינה, שזה עבודה אחרי שבירה שמנסים לעבוד בכל זאת, כמו שהמלכות רואים שבינה לא יכולה לספק כאלה כוחות, מלכות נשברת, ואז היא מתחילה לעבוד לפי כמה שניתן, וזה כבר נמצא בעולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בעולמות האלו, כבר מלכות שעובדת בצורה מוגבלת. ממשיכה כמה שמסוגלת להמשיך בעל מנת להשפיע. ההגבלות האלה הם נקראים ג' קווים, וק, ממטה למעלה וכן הלאה. כאן הוא לא מסביר את זה, כי זה סך הכל חלק ב' של תעס, אבל הוא רוצה להדגיש כאן ש הפרצופים יורדים כמה שניתן לספר על הכללים, כדי לא לבלבל את המתחילים. העיקר בשבילו בחלק ב' וג' זה לתת כללות התמונה, שהאדם יתחיל, שישתדל לראות אותה. הלאה.
י' א'. המסך דבריאה הוא מבחינה ב', ועל כן הוא חיצוני להצילות. ומסך שבכלים דעשר ספירות בעולם הבריאה, הוא עוד זך יותר מבעולם האצילות, ואין בו אלא עביות בבחינה ב', ועל כן אין קומתן של עשר ספירות הללו יתרה מקומת בינה, ועל כן נחשב עולם הבריאה חיצון יותר מעולם האצילות, ששם יש עביות בבחינה ג', ועל כן הוא פנימי יותר מעולם הבריאה, שאינו אלא אביות בבחינה ב', ועל כן עולם הבריאה נבחן לחיצון ולבוש על עולם האצילות.
זאת אומרת, כמה שעם המסך יותר קטן, פרצוף נקרא יותר חיצון, ולבוש לפרצוף הקודם עם מסך יותר גדול. כן, תמשיך, תמשיך, אותו דבר.
המסך די יצירה הוא מבחינה א', ועל כן הוא חיצוני לעולם הבריאה. ומסך שבעולם היצירה אין בו אלא אביות של בחינה א', הקלושה ביותר. ולפיכך, עשר הספירות שבעולם היצירה קומתן קצרה, ואינן מגיעות אלא לקומת זרנפין. וחסרות ג' ספירות ראשונות, שהן כתר חוכמה בינה, ועל כן עולם היצירה הוא עוד יותר חיצוני מעולם הבריאה, כי שם ישנה אביות של בחינה ב', שהיא פנימית לאביות בבחינה א', שבעולם היצירה, ועל כן נבחן עולם היצירה לחיצון ולמלבוש על עולם הבריאה.
יש לי רצון לקבל, ואני יכול להשתמש רק בחלק ממנו, כן? זאת אומרת, עד גובה מסוים. לפי גובה מסוים הזה יש לי השגה. אם יש לי רצון לקבל בגובה קטן, אני משתמש בחוש מישוש. אם קצת גובה של רצון לקבל, עוצמתו יותר גדול, אני משתמש כבר ומזהה משהו בחוש אחר שנקרא טעם. עוד יותר גדול רצון לקבל, הגודל של רצון לקבל, הוא משנה לי תפיסת המציאות בצורה איכותית. סך הכל גודל הרצון, כי גודל הרצון הוא כאן מביא למספר ההתרשמויות, ההבחנות פנימיות. זה לא רק גודל כמותי, זה גודל איכותי. ברוחניות תמיד זה גודל איכותי, כי זה תמיד חמישה בחינות. גמרתי עוד חמישה בחינות, גמרתי עוד חמישה בחינות. הם תמיד בהשתכללות, בהתחברות, בהבחנות כל הזמן גודלות. אין כוח יותר, יותר חזק זה נקרא יותר מבחין, יותר חכם. חוכמה זה כוח מה? כוח הבירור. ברוחניות לא יכול להיות שאני מרים 10 קילו והוא 20 קילו, הוא יותר חזק. לא. אם הוא נקרא 20 קילו, יש לו כפול ממני מספר הבחנות. רואה יותר, מבדיל יותר, מרגיש יותר. זה נקרא יותר. אך ורק, בלבד. כי תמיד חמישה כלים, עוד חמישה כלים, עוד חמישה כלים, אלו על אלו על אלו. לא בכמויות. מספר ההבחנות. לכן הרצון לקבל שהוא באוויות מסוימת, כן? הוא מזיק, הוא עובד כמו ראייה, באוויות מסוימת, כמו שמיעה, בעוד אוויות אחרת, כמו טעם, ריח, מישוש, כן? זאת אומרת, האוויות שלו קובעת מספר ההבחנות שבו, וזה ההבדל בין בכל החמישה חושים, בכל החמישה המרכיבים שבכלי. לכן אצלנו בעין זה 90 לפחות, לא יודע כמה שם באחוזים הם ספרו, כן? אחוז מהתפיסה. בשמיעה זה שם עוד 7-8 אחוזים, וכל היתר החושים זה ממש אחוז 2 בלבד. זה ההבדל. בסדר? מה?
יוסף מקבוצת ירושלים שואל, מה ההבדל בין חיצוני לפנימי בעבודה?
הוא לוקח את זה ממשהו או סתם כל אומר?
באות י' א', שמדברים על חיצוני ופנימי.
חיצוני ופנימי, פנימי הוא יותר חשוב, יותר גבוה, הוא שמסובב את החיצון. מצד, אם אנחנו מדברים מהצד, אם אנחנו מדברים מצד החיצון, אז חיצון צריך כל הזמן להשתדל להשיג את הפנימי. מי זה המסובב אותי? מי זה הקובע מה שקורה? אין עוד מלבדו. הכל מה שיש בי זה הכל ממנו. כל ההרגשות שלי, כל ההבחנות שבי, הכל זה הוא נמצא בי, הוא נמצא בכל תא ותא, בכל רצון, בכל הבחנה שבי, והכל הוא קובע. גם במוח, גם בלב, גם בהחלטות שלי, הוא ראשון או אחרון או הכל. אז מי אני? אם נמצא בי החיה הזאת, והיא ממש סובבת וקובעת והכל, והכל עושה, אז מי אני? אני זה כדי לגלות אותה במידה שאני יכול להזדהות איתה, עם השליטה הזאת. זהו. אבל לפחות עכשיו אני שומע שיש בי משהו, שמשהו הזה הוא קובע הכל. ומה שאני עכשיו רואה, ומה שאני עכשיו מרגיש, ואיך אני מבין מה שאני מרגיש, ואיך אני מבין מה שאני מבין, זה הכל ממנו. אחור וקדם סרטני. והעבודה שלי כולה זה להשתדל להזדהות עם השליטה הזאת, עד כמה שהיא מעכשיו והלאה תתגלה לי הפוכה מרצוני, שאני לא מרוצה ממנה יותר ויותר, ולמרות זאת אני אשנה את עצמי ויחפש הצדקה לשליטה הזאת, מתוך זה שזה עליון והקובע ומקור, וכדי לעשות זאת, להסכים עם השליטה הזאת הפנימית שבי, אני צריך איזו עזרה. אני לא יכול סתם ככה להסכים. זה נמצא אצלי שם, ומשהו מבשל ומשהו עושה, ואני בכלל לא בעל הבית, אני לא יודע בעוד רגע מה שיעשה לי, ולאן נזרוק אותי במחשבות וברצונות ובכל. אני ממש מפחד ממנה, מהשליטה הזאת. אז מי אני? אז מה אני? ואז אני זקוק לסביבה שהיא תעזור לי להסתכל נכון, להבין נכון את מישהו הזה שנמצא בי ומנהל אותי ועושה איתי כל מיני התרגילים האלו. ככה זה יותר מובן? בסדר. ניב
עוד י' ג' המסך דעשייה הוא רק משורש האביות, ועל כן הוא חיצוני מכולם. ועולם העשייה, הנה המסך שבעשר ספירות דיושר שבו, זך לגמרי, בלי שום אביות כלל. ועל כן אין בו עניין הזיווג עם האור העליון, המעלה אור חוזר. ומתוך שאין בהם אור חוזר, אין בהם גם האור העליון. כי אין האור העליון נתפס בפרצוף בלי אור חוזר. ולפיכך, אין בעשר הספירות הללו אלא קומת מלכות בלבד, וחסרות מתת ספירות ראשונות, שהן כתר, חוכמה, בינה וזרנפין. ומתוך שמסך שבהן זך יותר מבכל העולמות הקודמים, ממילא נבחנים עם זה שהם החיצוניים מכולם. כי כבר ידעת שהזכות והחיצוניות היינו אחם. ועל כן עולם היצירה שבכלים שלו יש מסך דבחינה א', על כל פנים נחשב לעולם הפנימי כלפי עולם העשייה. ועולם העשייה נבחן לחיצון וללבוש על עולם היצירה, של עולם היצירה ושל כל העולמות כולם, להיותו הזך יותר מכולם.
כאן הוא משתמש בזך ואב בצורה אחרת, כן? העולם העשייה זך מכולם. עולם האצילות, עולם האדם קדמון הוא זך מכולם. אלה הוא מדבר על הזיקוק של הרצון, רצון חלש. זהו. לא בצורת כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אלה מדבר על הרצון עצמו. אז תמיד אנחנו צריכים לשים לב על איזה הבחנה הוא מדבר. זה כמו שרבה שהיה אומר, ממש מלאך. זה, בעיני העולם זה שבח, בעיני המקבלים זה הגנאי. מלאך זה בהמה, זה אין לו שום דבר מעצמו, שזה חי כמו מלאך, כמו בהמה. בסדר? כן. נתנו לו לשאול.
מה זה האביות שבמסך ואיך היא נוצרת? מה יוצר את האביות במסך?
אביות במסך, אני בדרך כלל נותן דוגמה פשוטה. יש לי חיסרון ויש לי סכום כסף מסוים. עד כמה שאני יכול לחסות את החיסרון שלי בכסף כדי לקבל תענוג. אז אני נכנס למסעדה נגיד, ואני רואה איזה עולה כך וזה עולה כך וזה עולה כך. לפי זה אני בוחר ההתאמה בין הרצוי למצוי. עד כמה שאני מסוגל לחסות את החיסרון שלי בעזרת המסך שלי. זאת הפעולה, כן?
יש קשר בין בנייה של האביות של המסך לעבודה בין החברים בחיבור?
זאת אומרת, כמה שאני מסוגל לחבר אביות שלי למסך, זה נקרא אביות דמסך. זאת אומרת, באיזה רצון, חלק מהרצון לקבל שלי, אני משתמש בה על מנת להשפיע. זה נקרא אביות שבמסך. אני סך הכל רוצה 100 קילו, אבל מסוגל לשלם רק על 20 קילו. אז אני משתמש ב-20 קילו רצון, כדי לעבוד עם המסך של 20 קילו כוח, ההתנגדות. אז המסך שלי הוא באביות של 20 קילו. עכשיו אותו דבר עם החברים, כמה שאני מסוגל להיות איתם בקשר מעל גובה של הרצון לקבל שלי, זה נקרא אביות שאני משתמש בקשר איתם. ויש לי עוד הרבה דברים שאני לא מעורר אותם, נגיד, מפני שאם אני אעורר אותם כולם אני לא אוכל להתחבר איתם. יש לי איתם חשבונות ככה, אתה מבין? או איך שהם נראים לי. אבל אני לא מעורר את הדברים. אני מעורר רק אותו חלק הקטן שמאפשרים לי להתחבר, וכל היתר אני סוגר. כן.
אבל מאיפה אתה לוקח כוח להיכנס ליותר חיבור? כלומר,
אם השגתי איזשהו דרגת החיבור, איך אני מגדיל אותה, את הדרגה הזאת, כן? זה על ידי זה שאני נמצא איתם יחד, ואני מתחיל להרגיש עד כמה שההתחברות פועלת לטובה, עד כמה שאני מקבל מזה התרוממות, עד כמה שאני לומד מזה. יכול להיות שמחיבור איתם אני מרגיש רע, בהרגשה. זה נקרא שהרצון לקבל מתחיל להיכנס ליתר הבחנות. נגיד, התקשרתי אליהם, ואני פתאום מגלה כמה הם חכמים, כמה הם יודעים, כמה הם מסוגלים. אז אני מתחיל, האגו שלי מתחיל ככה לסובב אותי עוד יותר ועוד יותר, בשביל מה התקרבתי. ככה בריחוק הייתי מרגיש את עצמי טוב, עכשיו אני מגלה, הביבי, חשבתי, ההוא מטומטם, ההוא פה, שההוא ככה, ההוא ככה, פתאום אני מגלה, הם מבינים, הם גדולים, הם יודעים מה זה, זה היה נסתר ממני, אולי הם בכוונה עוד הסתירו ממני את הדברים שלהם, כן, אתה מבין? חשבתי שהם כולם ככה, מי הם? כן? פתאום אני מגלה, זה הם עשו הכל ככה אחרי הגב שלי, כאן, כן, וכו' וכו'. אז אני רואה שהרצון לקבל שלי הוא מתחיל לקנאת אהבה וכבוד מוציאים אדם מהעולם, מאותו מקום. עכשיו אני מרגיש כמה שאני מתעורר בקנאה ותאהבה וכבוד, שזה הכל איפה, אז איפה אני? לעומת שאני גיליתי אותם ככה, ואני תמיד מגלה אותם פתאום מוצלחים. ואז אני לא יכול להסכים עם זה, ברצון לקבל הגדול. אז מה לעשות? או לסגור עיניים, להסתובב, זהו, עבור, או שככל הפוסל במומו פוסל, להעביר את המום ממני אליהם, כן? ואז אני לא סובל, או שלא, שיסבול הרצון לקבל, אבל אני הולך ומתחבר. ואז אני מגיע לדרגה יותר גבוהה. אבל בשביל להתחבר איתם, אני צריך להכניע את עצמי כקטן כלפי הגדולים. זאת אומרת, אני דווקא מעוניין לראות כמה שהם מוצלחים. אז זה מה שרבי יוסי בן קיסמא עשה. צריכים להיות רבי יוסי. כן.
אבל מאיפה מגיע הכוח לא לברוח, אלא להיכנס ו... להכניע את עצמך להתחבר?
מחשיבות המטרה. חשיבות המטרה אתה מקבל גם כן מהלימוד, בזמן הלימוד. אם אתה לא מסוגל היום להתחבר עם החברים, אז דרך הלימוד אתה בכל זאת מגיע לאיזה מגע עם המאור. ככה עושים. לכן יש רב, קבוצה, לימוד. כמה מקורות. שפעם כך, פעם כך, פעם מכולם. נו, ניב.
עוד י' דלד. ערך הפוך בין השפעת האור לבין התלבשות האור. ואין לתמוע, הרי הסברה נותנת, שבכלים שהם זקים יותר, צריך להתלבש האור החשוב יותר. משום שהכלי הזך, קרובה צורתו ביותר אל האור. כנודע. ואיך אומרים כאן שכל האב קומתו גבוהה ביותר? אמנם צריכים לדעת שעניין התלבשות האור בכלים הוא עניין לעצמו, ודבר השפעת האור העליון לפרצוף הוא עניין לעצמו. והם הרחוקים זה מזה, ולא עוד, אלא שיש ביניהם ערך הפוך מהקצה אל הקצה. כי זה הכלל, שאין העליון משפיע אל התחתון, אלא עם דבר האב יותר, ואין התחתון מקבל אור מעליון, אלא בדבר הזך יותר. וצריכים להבין זה מאוד בהיותו מפתח חשוב בחוכמה.
זאת אומרת, איפה, במה אני משפיע לעליון? ברצון לקבל הגז ביותר, עד כמה שאני בו יכול להידבק לעליון. איפה אני מתחבר עם העליון? בהבחנות, בתכונות הזכות ביותר שלי, הטובות ביותר. אצלנו בגשמיות זה לא רואים. ברוחניות שתי הנקודות הללו הן ממש עקרוניות, כי זה כתר ומלכות של פרצוף החיבור ביניהם. עד כמה שאני יכול, ההבחנה הכי עבה, הכי גרועה שלי, לחבר נגיד ברגע זה לחיבור עם הבורא, להידמות לו, זה נקרא לחבר אליו. אז בזה אני נדבק. ואז איפה אני מרגיש את המגע שאני מגלה אותו? בכלי הזך ביותר, בהבנה, בהשגה, באיזה בירורים. ולכן יש לנו כאן בעיה גדולה. אנחנו מזלזלים בדרך כלל בעבודות האדמה, בעבודות הנמוכות. חברים, חיבור, הפצה, כל מיני דברים, אם אני צריך להתעסק עם איזה בבושקות, עם איזה עמך, עם כל מיני... אז יש כתוב בתוך עמי אנו כיושבת, זה כתוב. אנחנו מזלזלים בכל מיני הרגשות גם כן שלנו, גסות, ששם אנחנו יכולים לעשות איזה שינוי הקטן, וזה ייתן לנו ההבדל בקרבה, בהשגה, בהתחברות גדול. אז ההבדל מהותי, זה כבר ערך הפוך אורות וכלים, מה שממש מכשיל את כולם ומבלבל את האדם בעבודה הרוחנית. כן, יקוקה.
אתה יכול להגדיר מה זה רצון לקבל גס?
גס? רצון לקבל גס נקרא כמה שהוא יותר אגואיסטי. פשוט מאוד. הוא נותן לנו דוגמה. איפה? לא זוכר. ש... מוכן להרוק או לגנוב לעיני כולם. זה נקרא גס. היותר זך זה שמסתיר את עצמו. נגיד, אני גונף, אבל אף אחד לא יודע, לא רואה. זה יותר זך. כבר הבושה נמצאת כאן, והיא לא מרשה לי. עוד יותר זך, שלא בגניבה, אבל בעצם כל העבירות הן נקראות גניבה, כי רצון לקבל לוקח מה שהוא צריך בעצם לתת, לתת. אבל נגיד, זה לא בגניבה, אלא זה באיזה... אני לא יודע אפילו איך להגיד, כי הכל זה גונף. בקיצור, כמו שבעולם שלנו, יש לך פעולות, הן יותר כאלו עדינות כביכול, ויש פעולות יותר גסות. הפעולות יותר גסות בעולם שלנו זה שלא מתבייש מאחרים. זה כלפי בושה אפשר למדוד. הגנב הוא גם כן, יש כאלו וכאלו וכאלו. יש שיושבים בבנק. הם יודעים שהם גונבים, אבל שיש להם כבוד, יש להם הכל, אף אחד לא מזהה שהם גונבים, כן? הם מכבדים אותם על זה שהם גנבו הרבה, כן? וכן הלאה וכן הלאה. יש כאלה שהם גונבים ככה, אתה יודע, נכנס למקום איפה שאנשים, מכניס יד לכיס, גונב. יש כאלה שבאים עם אקדח ברחוב, וגונבים בצורה כזאת, וכו' וכו'. יש לו, תלוי, כן.
אז ממקום שאני מוכן לגנוב ולרצוח לעיני כולם, מה, במה שם אני נדבק לבורא?
אם אתה מתגבר על, על הרצונות האלו הגדולים, מדובר לא על העולם שלנו, מדובר שיש לך רצון כל כך גדול שאתה לא יכול לעקוף אותו, אתה לא יכול לעצור אותו, אתה אפילו לוקח אקדח ובא לאדם ודורש ממנו מה שיש לו. עד כדי כך. רצון לקבל גדול. אם אתה מתגבר עליו, פתאום אתה זורק את האקדח, אתה לא יכול בצורה כזאת לעשות את זה. אתה עושה את זה דרך אגב, ככה. אפילו אתה לא רוצה להסתכל מה שאתה עושה. מתבייש מעצמך ובכל זאת גונף. זה רובנו, כן? זהו, כי אף אחד לא רוצה להודות שהוא גנב. אז אתה מצאת על זה גם כן משהו? לא. חפש בלב. אז נקרא שהוא יותר עדין. רצון לקבל פחות עווה. אם פחות עווה, אז לא יכול לעשות עבודה כזאת כמו שהגנף הוא אכזרי. ואז בהתאם לזה, יש לו השגה פחות. אם מתגבר על הרצון ההוא. כן?
ההתגברות זה הדבקות? שהוא מתגבר על אותו רצון?
התגברות זה לא הדבקות. התגברות זה התגברות על הרצון, דבקות זה דבקות במשפיע. זה שתי הבחנות שונות. אבל זה גורם לזה. כן.
הוא מתגבר ואז שהוא נדבק, מה קורה בפעולה הזאת שהוא נדבק?
הוא מקבל צורה, הוא מקבל דמות פנימית של המשפיע. ולכן נקרא אדם, לפי אותו הדימוי, דמות שעכשיו מתלבשת בו. ואיך הדמות הזאת נקראת אצלנו? פרצוף. כן, מיקרופון אחורה.
כשאנחנו אומרים שאני מתגבר,
כן.
מאיפה בא לי הכוח הזה להתגבר? זה לא
ממנו? מהאור דרך הקבוצה.
זאת אומרת שגם ההתגברות היא לא פעולה שלי.
התגברות זה פעולה שלך, שאתה לקחת את כל הנסיבות ועשית התגברות על עצמך להתקשר לקבוצה ובלימוד ובכל מיני הפצות וכל מיני דברים כדי למשוך דרך כל הדברים האלו, כל ההפעלות האלו, נגד רצונות, נגד דברים הנוחים לך, כן? מאור המחזיר למוטף. והשתנית, עכשיו קיבלת דמות המשפיעה, מתוך דמות המשפיעה שאתה עשית מעצמך על ידי האור שהשפיע עליך, אתה מתחיל להכיר בדמות הזאת את הבורא, בו הוא ראה, שהוא התלבש בך, ואז אתה מגלה אותו. ומי זה אותו? אתה מגלה את עצמך המתוקן עכשיו, וזה נקרא בורא. אתה מבין?
אני מבין, אבל...
הדמות הפנימית שעכשיו נמצאת בך, שאתה בו אורה, בא לדמות הזאת ורואה, זאת אומרת, מבדיל בה את כל ההבחנות, בדמות הזאת שאתה בו אורה, אתה מגלה את זה באור הראייה, באור החוכמה, אבל אתה מגלה שם עוד משהו יותר פנימי, שנקרא כתר עליו בדרך כלל, מכוונים שזה הבורא. כן?
אבל מה אני הבאתי לתוך הסיפור הזה?
הגיעה שלך להתחבר עם הקבוצה, הפצה, לימוד, רב, שפירה, ספרים, כל הדברים האלו, כדי להמשיך המאור המחזיר למוטף. למוטף למי? לטוב, שזה הבורא.
וזה בעצם התהליך הזה הוא התגלות של רצון יותר עמוק, יותר חזק שלי, שמתגבר בדרך, על הרצון הקומה.
בדרך הקודם. ודאי שאתה רוצה לגלות את הצורה כמה שיותר עוצמתית, פנימית.
ואז ככל שהתהליך הזה ממשיך, באיזשהו שלב אני מגיע לאיזושהי נקודה, שהרצון שמתגלה בי הוא בדיוק ההפך, לא יודע, מהבורא, ואז
נכון,
קורה ההיפוך הזה?
שאתה מגלה את הדמות הבורא בך, ומכיר אותו, ומזדהה עמו, פתאום זה מתהפך. כן, זה נקרא שהצורה הקודמת ממשה את עצמה, ועכשיו התגלה רשימו החדש. זהו.
עוד תתוו. הצמצום היה רק בבחינה דלת בלבד. ובכדי להבין זה, צריכים להבנה יתרה בעניין צמצום וקו. כי ידעת שהצמצום היה רק בבחינה דלת, המכונה מלכו דן סוף ברוכו. או נקודה אמצעית. והטעם הוא פשוט, כי היות ופירושו של הצמצום הוא דבר העיכוב מלרצות לקבל, דהיינו שמעכב את עצמו מלקבל השפע מאור אין סוף, ואם כן, אין הצמצום חל אלא על הכלי המקבל, כיוון שאין שם כלי קבלה אחר זולת בחינה דלת בלבד. לכן אין הצמצום חל זולת על בחינה ד' בלבד. וכבר נתבהר לאל שג' בחינות שקדמו לבחינה ד' אינן נחשבות כלל לכלי קבלה, אלא רק לגורמות, שעל ידי סיבות השתלשלותן מתגלה כלי הקבלה הזה שהוא בחינה ד', ולכן אין הצמצום חל עליהן כלל, אלא על הנקודה האמצעית בלבדה, שהיא בחינה ד' כמבואר.
עכשיו, לא להתבלבל. אמנם שאין אין, אין כאן אפשרות לא להתבלבל. נתבלבל. אבל בכל זאת צריכים כל הזמן להבין. השפה היא קצרה. אנחנו מדברים באותם הכינויים כלפי הבחינות שורש א' ב' ג' ד' וכלפי דרגות האביות שבבחינה ד' שורש א' ב' ג' ד', וכלפי הפרצופים שורש א' ב' ג' ד', ועולמות שורש א' ב' ד', וכן הלאה וכן הלאה. צריכים תמיד לדעת על מה בדיוק אנחנו מדברים. אם אני מדבר על הרצון, אני מדבר על רצון שכולל בתוכו חמישה דרגות, חמישה הבחנות. מה ההבדל בין כל הדרגות הבחנות הללו? ההבדל ביניהם, זה לא הבדל באביות, זה בסיבה ומסובב, כי זה דלת בחינות דור ישר. דרגות ההבחנות. מתי אני מדבר על אביות? שאני מדבר על הבחינה דלת עצמה, שבה מתגלה האובי שלה, ההבדל בינה לבין המעציל, הכתר. אז אני מדבר על הבחינה דלת. אחר כך אנחנו חותכים את הרצון הזה שהוא כולל בתוכו חמישה חלקים, אנחנו חותכים אותו לכל מיני דרגות האביות. אנחנו עושים את זה על ידי מה? איך אפשר לחתוך דבר כזה? זה רצון לקבל. איך אתה חותך אותו? לפי מה? אני חותך אותו לפי שאני מתחיל לעבוד על השתוות שלו עם המעציל. לכן הוא אצלי עכשיו נעשה מחולק, מדורג. תראו, שורש א', ב', ג', ד', בחינות דאור ישר. רק בחינה ד' היא רצון לקבל. רק בחינה ד'. זהו. עכשיו, כל היתר הבחינות, אין? זה תכונות. תכונות ההשפעה. בחינה ד' עכשיו עושה צמצום. ומסך. ורוצה להידמות את עצמה או לכתר, או לחוכמה, או לבינה, או לזרמפין, או להישאר בעצמה. זאת אומרת, בחינה דלת עכשיו משחקת עם עצמה להידמות למשפיע. באיזה עוצמה היא יכולה להידמות למשפיע? אז היא חותכת את עצמה עכשיו, חותכת את עצמה עכשיו. לדרגות שורש א', ב', ג', ד'. איך היא תדמה את עצמה למשפיע? מאביות הכי גדולה לכתר, מאביות פחות לחוכמה, מאביות עוד פחות לבינה, מאביות עוד פחות לזרמפין, ומאביות שאין לה בכלל, כן? אז יישאר כאן בתוך עצמה. זה אנחנו מדברים איך שבחינה ד' מדמה את עצמה לתכונות שלפניה, שהיא בעצמה לא יכולה להיות כמו תכונות האלו. היא בעצמה רצון לקבל, אבל אני רוצה להידמות, כן? לגדול, לגיבור, הנורא, כן? וכן ועלה וכן הלאה, כן? אז אני משתמש ברצון לקבל שלי כדי להידמות. אומרים, רצון לקבל קטן, אתה יכול להיות מכונאי. רצון לקבל יותר גדול, אתה יכול להיות טייס. רצון לקבל עוד יותר גדול, אתה יכול להיות מדען. עוד יותר גדול, איזה מוזיקאי, לא יודע שם, וכו' וכו'. זאת אומרת, גודל הרצון לקבל חייב להיות כדי לרכוש איזה תכונה, איזה מקצוע מיוחד. אבל רצון לקבל נשאר רצון לקבל. אצלנו רק רצון לקבל. עכשיו השאלה, מאיפה אני מקבל תכונות הבורא? אין לי אותם. אין? התכונות האלה הם הילידו בי רצון לקבל. התכונות האלה הילידו בי רצון לקבל, אבל בי אין אותם. אני רק רוצה ליהנות, רצון ליהנות רק יש בי. אלה זה שאני רוצה להידמות למשהו, כן, להמשפיע. אני מתחיל בתוך רצון לקבל האור שנותן לי את התמונה, את הדוגמה, מה זה נקרא להיות המשפיע. ואז אני מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלי כדי לייצב אותו בדמות מסוימת. וכך אני מפצל את עצמי בדמות הבורא. אם מגיע לזה, משתדל, 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 כמו תינוק, משתדל להיות אדם, או, השתדל. עכשיו הוא מפותח אצלנו כמו אדם בן שנתיים, בן חמש. אבל בעצמו מה? חתיכת בשר. צריך לקנות כל מיני צורות מהסביבה כדי לעשות מעצמו דמות אדם. אחרת תישאר בימה קטנה. זה הבדל בין השורש א' ב' ג' ד' ברצון לקבל ובחינות שורש א' ב' ג' שאנחנו משיגים על ידי זה שרצון לקבל מתלבש בדמות המשפיע. ואז בדמות הזאת המשפיע שהוא קונה, הוא נדבק למשפיע, הוא מגלה בזה את המשפיע. מה זאת אומרת? אז אני קיבלתי איזושהי צורה. נכון, השפיע עליי משהו, אני לא מכיר אור, אני לא יודע מה זה, אף פעם אני לא מכיר אותו, ממעשה חי קרנוחה. אני קיבלתי עכשיו דמות משפיע, המשפיע. נגיד, אני עכשיו כל הגדול, הגיבול, ארנונה, לא חשוב מה. זה הכל עליי מתלבשים כאלה צורות. מאיפה אני יודע שזה צורת הבורא? מתוך זה שאני משיג את הכתר. בתוך הצורות האלו אני משיג המעציל, המייצב אותם. זה נקרא דביקות בו. שאני משיג לא רק עד החוכמה וזהו, אלא עד הכתר. זאת אומרת, בעבודה שלי אני משיג עוד הבחנה יותר גבוהה, שעליה אני לא יכול לעבוד. היא מגיעה, כמו האהבה מגיעה מתוך העבודה הקודמת. כן? אז החיבור הזה מגיע לי מתוך המאמץ. השגת עם מי אני מתחבר. זה, זה, זה יותר ממה שהשגתי עכשיו להיות, בוא נגיד ככה, מזה שעשיתי כל מיני נו, הבחנות להיות כמו איינשטיין, עכשיו אני נמצא ממש באיזו צורה כמוהו, אז אני מתחיל להרגיש את המחשבות שלו וההבחנות שלו שהביאו אותו למצב כזה. זאת אומרת, נדבק בפנימיות. זה קורה לנו אפילו עם דברים הגשמיים. שמתוך זה שאני עוסק עם איזה דבר, בקצורה החיצונית, אני משיג את השכל הפנימי שבדבר. זה שכל הפועל, נדמה לי, שם הוא מסביר. כן.
סטפן מגרמניה שואל לגבי אביות, איך אני יכול להעריך, בכמה אביות אני יכול להשתמש?
אנחנו עוד לא יכולים למדוד את זה. האביות שאני יכול להשתמש בה, אני מודד עד כמה שאני יכול לבטל את עצמי כלפי בחינה מסוימת של השפעה. הוא מסביר לנו את זה בהקדמה לספר הזוהר, איך האדם עולה במדרגות. ממלכות דעשייה ליסוד דעשייה, יסוד מלכות דיסוד, יסוד דיסוד וכן הלאה, עד שעולה. שתמיד יש לו עניין של הביטול עצמו כלפי הבחינה יותר פנימית, ואז עד כמה שמסוגל לבטל את עצמו, אז נדבק לזה בצורת הדומם, אחר כך נכנס לעיבור, אחר כך יכול לעורר את הבחינה א' שבו, שזה כבר יהיה כצומח, כעובר במימו, אחר כך נולד וכן הלאה. זאת אומרת, עם כמה דרגות אביות ש... שאם מסוגל להיות יותר, זה נקרא בדבקות לעליון, אז נקרא שנמצא בדרגת הדומם, או צומח, או חי, וכן הלאה. זאת אומרת, או עובר, או קטן כנולד, או גדול שגודל, אבל כל, אפילו שגדול, שגדול שגודל, הוא נמצא בדבקות בעליון. ובתוך הדבקות רק מוסיף את הרצון לקבל שלו ש... שדוחף אותו מהדבקות, מפריע לו בדבקות, והוא על פניו נדבק עוד יותר. לכן נקרא גדול. הגדול עצמאי נקרא, במה הוא עצמאי? הוא דבוק בעליון, ב-100%. אבל נקרא עצמאי כי בתוך הרצון לקבל שלו, הוא דבוק. שהוא יכול לקיים דבקות בתוך הרצון של עצמו. כן, אקוקו.
בעבודה בקבוצה, מה זה נקרא שבחינה ד' מדמה את עצמה לתכונות השפעה?
אה, אני עכשיו לא יכול להסביר את זה, אבל כל הבחינות שרואים בחברים כבחינות שאתה לא מכבד אותם, תשתדל להתלבש בהם ותראה מתוך זה איך אתה יכול לכבד אותם. אז אתה תגלה שאתה מזלזל בו מפני שהרצון לקבל שלך מחייב אותך לזלזל בו. כי אם אני לא אזלזל, נגיד נראה לי ניב בחור חכם, כן? אז אני מרגיש בזה פחות. אז מה אני צריך להגיד? לא, זה סתם ככה נראה לי, זה נדמה לי, באמת זה, 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 זה. או שהוא יפה ואני לא. כאן יותר קשה, זה עובדה. כן? נו, אז מה, אז הוא צעיר, הוא יהיה בגילי יהיה יותר מכוער ממני. אני חייב במשהו לפצות את הרצון לקבל. אני לא יכול להמשיך ככה לחיות. אז או שאני הולך ומזלזל, או שאני הולך ומתקן את עצמי, אבל אחד משניים, אין לנו יותר ברירה. ולכן העולם שלנו, אתה רואה, בעולם שלנו אנחנו מזלזלים בכולם, מסתירים את הרצון לקבל כדי שלא יפגע, ברוחניות אנחנו ההפך, מעוניינים כל הזמן לפתוח אותו ולעבוד מעליו. זה ההבדל, כן?
בצורה אוטומטית הרצון לקבל תמיד פוסל. אז איזה מנגנון?
לא, למה אוטומטי? אתה לא, אתה חייב, לא, זה לא נכון. אם אוטומטי, אז אתה חי בצורה אוטומטית. אז אתה לא מברר שום דבר בחיים. לא, אתה חייב דווקא, בשביל מה נתנו לך את העולם הזה? כדי שאתה תתחיל לברר את הרצון לקבל שלו. לא אכפת לי יחס לאחרים. לא אכפת לי כלום. זה הכל תמונה, זה הכל דמיון. נתנו לי את זה כדי שאני אברר את האגו שלי, שאני אתחיל לעבוד עמו. כל העולם בא לשמשני. איך אחרת? שאני צריך מזה ללמוד מי אני, מה אני, איך אני יכול לתקן את עצמי, ואני לשמש את קוני. כן.
אבל הוא נמשך תמיד לאיפה שטוב לו, לאיפה
שיכול לספור. לא, אתה יכול לעצור את המשכה הזאת ולהתחיל לבדוק אותה. אז מה שנמשך? נכון שאני נמשך, אבל יחד עם זה אני רואה לאן אני נמשך. יחד עם זה אני עושה בירור בשביל מה ולמה. ואתה צריך להשתדל למצוא בזה תענוג. עד כמה שאתה, זה לא מזוכיזם שאתה מגלה את הרע שבך, אלא זה ממש העבודה הקדושה, שאתה בזה מברר מה שהבורא עשה, עד כמה שעשה את זה בצורה הרמומית, עד כמה שאתה כל הזמן צריך לגלות את זה, וזה הכל כדי להשתדל לעשות כאן במקום מיד השתדלות להתייחס אחרת. נו, לראות, ואם הפוך, אם אני אתקן את הראייה שלי, איך הייתי רואה? אבל לפחות שאתה מודע. כן.
אז המנגנון הזה שעוצר את הרצון לקבל מלרוץ את הטוב ולעשות את הבירור, מה הוא? איך מפתחים אותו?
זה כבר הירה שמשפיעה עליך. זה אתה לא יכול לבד. רצון לקבל לבד מיד סוגר את עצמו לפני שמתחיל להרגיש. זה שאני מתחיל להרגיש, זה כבר הירה משפיעה על הרצון לקבל. אין יותר חוץ מאור ורצון, ואיך שהם עובדים ככה, ורק האור שמשפיע על הרצון, הוא נותן לו איזה הרגשת עצמו, ביקורת, מוסיף רגש, שכל, ואז הוא יכול לראות, לראות את עצמו והכל, זה רק באורך נראה אור. כן?
נו, אז זה שוב פעם כמו איזשהו מבוא סתום כזה.
למה מבוא סתום? אבל אתה יכול למשוך את האור. לכן זה לא סתום. תעשה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. קבוצה, חברים, רב, לימוד, כל מיני דברים. אין אפס. למה אתה חושב שזה סתום? זה לא סתום. אם יש לך גישה על ידי הספרים, על ידי הלימוד, על ידי המדריך, על ידי הקבוצה העיקר, להגיע למאור המחזיר למוטב, אז למה זה סתום? אז שאתה רוצה היום, אז זה יהיה לא יהיה לא היום, זה יהיה בעוד חצי שנה. אם תעשה מעכשיו והלאה איזו השתדלות. אבל זה לא סתום? כן?
זה אני מבין כאילו שצריך לבוא לרב גבית.
לא, לא.
אבל עדיין כאילו, הרצון לקבל הוא לא מתייאש. הוא לא מתייאש, לא משנה.
רצון לקבל לא מתייאש, ברוך השם, הוא כל הזמן, כל הזמן משתדל בצורה יותר ויותר הרמומית, כן? כביכול לעצור אותך. אבל הוא מראה לך שהוא משחק איתך. אתה חושב שהוא עזר כנגדו. הוא מגלה לך עד כמה שהוא משחק איתך, שאתה תבין מכל המשחק הזה, מדבר והיפוכו, שאתה תבין איפה אתה נמצא. פעם מצד הבורא, פעם מצד ההפוך מהבורא. ככה הוא כל הזמן משחק. כדי לבנות בך הבחנות. אחרת איך אתה תבחין איפה אתה ומי אתה. כן.
אז במה אני משחק במשחק הזה איתו?
אתה משתדל להיכנס לאותו משחק. הוא משחק איתך ואתה תשחק איתו. תן תגובה נכונה. זה כמו שהוא אומר, האבא מראה לי ילד פרצופים מצחיקים ומפחידים. בשביל מה? כדי ללמד את הילד. וילד בהתאם לזה צריך, אם הוא מבין שאבא משחק, מתחיל להבין, רוצה להידבק עם אבא שמשחק, עם האבא שמשחק, אז המשחק הזה של אבא בכל מיני צורות, זה רק משחק כדי להתקשר, אבל הוא רוצה להתקשר עם האבא, עם ההבחנה הפנימית, אחרי המסכות. בסדר? איכשהו. כן, אילת.
אבל כדי לעבור במשחק הזה מזלזול לביטול, אנחנו צריכים לעשות את זה ביחד.
ביחד כן ולא, זה אפשר לעשות על זה כל מיני הפעלות ביחד, נכון, אבל יכול להיות שגם כן גם לבד, אבל לבד בתנאי שהוא הבירורים הכי טובים הם אדם כלפי הסביבה. אדם כלפי הסביבה, זה ברור, בצורה כזאת זה בסופו של דבר מתברר. כן.
במה זה עוזר, נאמר, שנאמר שחברים עושים, אחד עושה את זה כלפי השני והשני עושה את זה כלפיו, במה זה מסייע אחד לשני?
במשחק ממש אם נעשה את
לא
זה?
לא במשחק, עבודה פנימית, בכלל בלי שום דבר שהוא, בלי שום דבר חיצוני. במה זה מסייע
כמו שכל העולם הזה, שאני אתרשם מכל מיני צורות, מכל מיני שינויים, ואז המספר שינויים האלה שאני מתרשם מהם, אם אני עושה את זה כדי להתקשר לאור, אז השינויים האלה הם היו כאלו שאני יוכל להתחיל להרגיש את האור. האור אני לא מרגיש, אני מרגיש צורות שהוא בונה בי. צורות של האור. לכן, מה זה אור? המילוי שבתוך האותיות, זה נקרא אור. כל מיני ההבחנות שבתוך האותיות, כן? שגם כן הם האותיות, כל מיני המצבים שלי, זה נקרא מילוי של הפרצוף. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור ונשיר ביחד שיר.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה, יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה, היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה, היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם, רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. Thank you.